ובכן, ויהיה בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. שאלו רבותינו, מה ראה בלק? מה ויהיה? אז הפשט, כך גם רש"י אמר, הוא ראה שהרגו את סיחון. סיחון היה מלך האמורי, ואז באו שרי מואב ושמו את בלק גם עליהם לשר, למלך, ואז הוא ראה את מה שעשה ישראל לאמורי. זה הפשט של הפסוק. אבל יש בזה עוד רמז וסוד. הזוהר הקדוש, תכף נראה, מדבר מה ראה בלק. הזוהר שואל את השאלה הזאת גם. משיב הזוהר, וירא בלק, אומר הזוהר בדף קוף פדלת בפרשה שלנו, אומר ראה בכשפים. ומאיפה ראיה? כמו וירא אבימלך מלך פלישתים וישקף אבימלך, שם כתוב בעד החלון. מה זה חלון? היה להם חלון של עבודה זרה, עושה אותו בכשפים. בדרך הכשפים ראה שיצחק הוא בעלה של רבקה ממנו. כי האמת שאפילו בגמרא אמרו, איך יכול להיות והיה את יצחק מצחק את רבקה אשתו? מה, יצחק אבינו חלילה וחס יושב וצחק עם אשתו? אלא הכוונה, ראו בכשפים שלהם שיצחק הוא בעלה של רבקה ולא אחיה, כמו שאמר. אז גם כאן, ויער ראה בכשפים, ראה את המעשה הזה שישראל, מה שעתידים לעשות. ויש לו עוד בכמה דפים אחר כך, הזוהר מדבר על הפסוק שאנחנו אומרים במנחה, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. זוהר שואל, מה אכפת לי בנו של ציפור או בן עורב? שאלך לכל הרוחים, בלק בן ציפור, מה נפקא מינה? פרש הזוהר, בן ציפור, תשמעו אותו מה הוא אומר. למה נגזר מה שנגזר על בלק והיה מה שהיה? אומר הפסוק, אומר גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שעת אפרוחיה את מזבחותיך אדוני. אומר הזוהר, מי זה היה? זה היה יתרו. יתרו היה כהן מדיין, היה שייך למדיין, והיה עובד עבודה זרה. ששמע את קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, מיד הגיע אצל משה רבנו וקיבל עליו גיורים והתגייר. ומה נהיה איתו אחר כך? בניו ובני בניו, אלה אנשי חבר הקני, כמו שכתוב אצל שאול שיצא למלחמה עם עמלק. אז הוא ירד וראה במדבר יושבים שם הבנים של יתרו, הצאצאים שלו, והם עזבו את העיר והלכו לגור במדבר, מקום שאין זרע, אין מים, אין כלום. אמרו, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אומר, הקדוש ברוך הוא ראה שהם עזבו, היו במקום דשן, אבא שלהם היה עשיר גדול והיה לו אחוזות ונכסים וצון לרוב, עזב את הכל והלך להידבק בקדוש ברוך הוא. מיד אומר, ירד הקדוש ברוך הוא וציווה שישימו אותם איפה? בלשכת הגזית. שם הם ישבו בלשכת הגזית, זה בהר הבית, והיו יושבים שם, נעשו דיינים. מי אלה? בניו של יתרו. ממשיך הזוהר ואומר, זה דבר מאוד מעניין, אומר, בלק היה מבני בניו של יתרו, מתונכת שלו, והוא רשע היה, פרש מהם, ואמר, הוא לא רוצה להיות קרוב לשם יתברך. והלך ועבד עבודה זרה, ולא רק זה, יצא נגד ישראל. וכן אמר, וירא בלק בן ציפור. ציפור זה היה יתרו, שהוא ציפור מצה בית, הוא אומר, כן, נה, הלך לגור במדבר, כמו ציפור שמקננת במדברות, כך גם היה יתרו. ויתרו לא הלך במעשה אבותיו, אלא מרד בשם יתברך, בלק, לא הלך במעשה אבותיו, אלא מרד במעשה אבותיו, והלך ועשה מה שעשה, והגיע לאן שהגיע. משיך ואומר הזוהר, מה היה עם הציפור הזה שהוא לקח אותו? אומר, אותו ציפור, בבקשים מכולם לשים מסכות, בבקשה רבותיי. זה המגפה הולכת ומתפשטת, מגיעים כמעט לאלף איש ליום. מצב כזה יהיה סגר מלא עוד פעם, כמו שהיה לנו בפסח. אז בבקשה, מאוד מבקשים, שלא לעשות דברים שהם לא טובים, כי כבר יש ערים שנסגרו ורוצים לסגור עוד מעט בתי הכנסת. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד. אז בקיצור הדברים, זה הציפור, מה היה איתו? אומר הזוהר שהיה שולח בלק ציפור ומחשף אותה, שם בקשפים, והייתה הולכת מביאה לו הודעות, מה שיש היום, SMS, מסמסים, יש, היום זה גם עם כישוף או שזה טבעי, מה זה? קבלים הודעות. אז הוא היה ציפור, כל רגע עובר ושב, זה נכנס וזה יוצא. כן. אז אם כן, מה היה הציפור הזאת? אומר, הייתה מעורבת, עשויה מזהב, מעורב בכסף. בוא פה, גבריאל, תשב, עזוב אותם, די. בוא נלמד אחד, בוא. תניח אותם. אין יוצא ואין באווירי חור, סוגרת ומסוגרת. אז חזרנו לזמן אבותינו. היו סוגרים עצמם בית המדרש, ואף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא. אז הוא אומר, מה היה עם הציפור הזאת? הזוהר, אני חוזר דברי הזוהר. הוא אומר, היה מעורב כסף עם זהב. איך? הראש של הציפור היה עשוי מזהב. פסל, ציפור, והגוף שלו היה כסף. ככה הוא מביא. כנפיים היו נחושת עם פסים של כסף. ככה יפה כזה. והיה בלילה, היה עובד, בלילה היה שם אותה מול הירח, ביום מול השמש. והיה שם לה לשון אחת, שהלשון הזו היה בא עבודה זרה, והיה הכוח של הסתרה האחרה, והיה משביע את הסתרה האחרה, את פלוני, השר של אובמה, והיה מגלה לו כל מיני דברים, והיה שולח אותו לכל מיני שליחויות, הציפור הזאת. ואז הרגליים של הציפור היו גם מזהב, כמו הראש. רגליים וראש אותו דבר. בלילה היה עובד לירח ומקטר קטורת, לא פחות ולא יותר, ומשביע, את השמש ביום שהיא תגלה, ואת הירח בלילה שיגלה מה נעשה בחוץ, איפה ואצל מי ומתי ואיך. וככה היה. והיה מקטר לה שבעה ימים, עושה קטורת עם הציפור. והיה שבעה ימים היה מקטיר, קטורת, ואחרי זה היה שם מחט של זהב בלשון של התוקע, ודרך הלשון הזאת היא הייתה מספרת לו מה עתיד להיות. אבל מה עתיד להיות? תוך 30 יום הקרובים, מה עתיד להיות. וכך היה בלק מתעסק איתו. אחר כך שלחו אליו אלה זקני מדיין, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור. שואל הזוהר, שמה צריך לשלוח לבלעם? הרי בלק עצמו יש לו ציפור, והציפור עושה שליחויות, אז הכל בסדר, שב בשקט. אומר, לא, אלא בלק היה יכול לפעול בפועל, במעשה, בכשפים, הוא היה בקיא גדול. אבל בלעם היה גדול בדיבור, שמצילנו, כי ידעת את אשר תברך אברך, ואשר תאור יואר. כי מה היה בלעם לפני כן? קילל את סיחון והתקיים, סיחון נפל. קילל את עוג ועוג נפל. אז הם מה אמרו? שזה עשה את זה בלעם. זה לא כך. הקדוש ברוך הוא הפיל אותו. ולכן, כך אומרת הגמרא גם, בזמן בית ראשון, היו אז הרבה נביאי הבעל, כמו שיש לנו היום בבות למיניהם. וכל פעם ממציאים איזה דברים ועוברים כל מיני עניינים, קיצור הדברים. זה היו העבודה זרה, הכהנים של עבודה זרה, היו אומרים מה יהיה, וכך היה קורה. והקדוש ברוך הוא בכוונה עשה בשביל להטעות שמי שרוצה להאמין בעבודה זרה, שילך אחריהם. אבל הגמרא מביאה אחר כך, דור יותר מאוחר, כבר לא היו אותם הגיבורים שהיה פעם, החכמים שלהם, אנשים פחות פשוט, פחות זה. הייתה באה אישה מסכנה בהיריון, ניגשת אצל הראש הנביאים שלהם, ויש לו תלמידים, יושבים לומדים. שואלת אותו, מה אני ילד? אמר לה, תלדי ביום זה, בשעה זו, במקום פלוני. אבל תגיד לי, מה מין העובר? אומר לה, עובר? בן, בן זכר. בן זכר, יפה תואר, יפה מראה, חכם, נבון, בריא. אומרת לו, בסדר. אומר לה, זה בן. אבל כשהייתה יוצאת, היה אומר להם, אתם רואים, זאתי עתידה ללדת בת. היא לא תביא בן, היא תביא בת, מטבחת. קיצור הדברים, אתה יולדת בסוף, אי אפשר, או בן או בת. אז אם אתה יולדת בן, אמרו לו, אבל אמרת בת, אומר, לא, לא רציתי שתעשו לה עין רע. לכן אמרתי לכם בת. טוב, אבל למה אמרת בן? רציתי שיהיה לה כוח, שאם היא תבוא ללדת ויודעת שזה בת, אולי לא יהיה לה כל כך מוטיבציה וחשק לשתף פעולה עם המיילדת, כי היולדת צריכה ללחוץ, צריכה לגרום שהוולד יצא. ואם היא לא משתפת פעולה, מצב מסוכן מאוד, יכול להתקע שם. אז לכן, לא הייתי אומר זה בן, כדי שאין לה חשק ללדת. לכן גם אם היא הייתה באה ואומרת לו, הנה ילדתי בת, למה אמרת לי בן? שיהיה לך, תלדי בשלום, אני רוצה שתלדי בשלום, אני ידעתי שזה בן. אז זה בקיצור, אותו דבר היה גם עם בלעם הרשע. הוא היה, כאילו הוא היה קובע, אבל הקדוש ברוך הוא עשה הכל. אחרי זה, הלך, אמר לו, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, אתה לכנער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. מראה אומרת, זה היה טיפש בלעם, הקדוש ברוך הוא בא אליו בלילה, שואל אותו, מה עושים, מי האנשים האלה עמך? והוא טיפש, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי, אני איש חשוב, ואני כך וכך. והוא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לתהות על קנקנו, כמו שאמר לקין. אמר לקין, הבל אחיך, והוא אומר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, תגיד לו, אתה יודע הכל, ואתה יודע הנסתרות. ואילו יחזקאל הנביא, להבדיל, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, כתוב שם, הייתה עליי יד השם, והניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? רצה הקדוש ברוך הוא לתהות על קנקנו, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. מה אתה שואל אותי? אתה יודע הכל. אז זה טהר קנקנו יצא צדיק, יצא קדוש. אבל קין ובלעם, אלה שני רשעים היו. באו כאילו מכחישים, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע, והם אומרים לו מה כן ומה לא, מה עתיד להיות, מה לא עתיד להיות וכדומה. אחרי זה הלכה לקחת את האתון ועשתה מה שעשתה, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. אומר המדרש, דע שלא היה שם לא קיר ולא גל אבנים, שום דבר. אלא בא המלאך, כי בלעם הלך בדרך ישרה. ואיפה הוא הגיע? במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. איך פתאום הוא הגיע לשם? אומר אלא המלאך בא ועשה לו שם גדר מפה, גדר מפה. למה? אומר בגלל שהוא עבר על ההבטחה והשבועה שנשבע סבא שלו. מי זה היה סבא של בלעם? לבן, סבא שלנו גם, היה סבא שלנו בלעם, פלק. אבל הגמרא, אבל הוא הוליד אותם עקרות. בכוונה עשה הקדוש ברוך הוא שיוולדו עקרות. שלא יוכל לבן להגיד, אני הסבא שלכם, לא סבא שלנו. ילדת בנות שהן עקרות, והם בזכות עצמם התפללו לשם, והקדוש ברוך הוא ענה להם, והם, אז אנחנו לא מתייחסים אליו. לכן זו הסיבה. שמאיה אצל לבן הוא הקים גל, ויאמר, עד הגל הזה ועדם מצבה, אם אני לא אעבור אליך ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה. אז עשה הסכם יענו שביתת נשק, ולא, אף אחד לא עובר, לא זה מפה ולא זה מפה. אז אם כן, איך אתה בא בלעם הרשע עכשיו, ואתה רוצה לבוא לעבור את הגל, ולהגיע לאן שלה, אתה רוצה להגיע ללחם בישראל. מיד הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך ולהטוטה דרך ולחצה את רגלו. מיד כתוב הילך שפי. אז היה חיגר, כמו שהגמרא בסוטה אומר, בלעם היה עיוור בעין אחת וחיגר ברגל אחת. אז ככה היה בלעם הרשע. אז אם כן, אחרי זה הלך בלעם ובא לקלל את ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, הדבר אשר אדבר אליך אותו תשמור לדבר, אתה לא תעיז להוציא, הנה אנוכי יצאתי לשטן כי הארת הדרך לנגדי, והזהיר אותו. אז מיד בלעם לא יכל לדבר טוב או רע. מיד אחרי זה מה אומר בלעם? וישא משלו ויאמר. אומר, אני לא אומר, לא מקלל ולא כלום, אני רק נושא משל. מן ארם ינחני בלק מלך מואב מערי קדם, לך ארע לי יעקב, לך זועמה ישראל, מה יקוב לא כבועל, ומה יזעום לא זעם אדוני. ומה הוא אומר כעת? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כי מראש צורים הראינו רשע מרושע. מה הוא דיבר? הוא בא לרמוז, אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול שעושים עוונות כאלה חמורות של עריות. אז מראש צורים הראינו, צורים, מה זה קשור? אלא זו כוזבי בצור. הוא היה אחד מחמשת מלכי מדיין. אז אתה אמר לה, היא שמעי לגדול שבהם. היא, הטיפשה הזאת, חשבה, חס ושלום, זה משה רבנו. ראתה את זמרי בן סלו, ומיד התחברה איתו, הלכה אליו. ואילו, היא חשבה שזה משה, חלילה וחס. ואז בגלל המעשה הזה, נהרגו 24 אלף מישראל. אז הוא בלעם כבר רואה את זה, אומר, כי מראש צורים הראינו, וההמשך הוא מגבעות אשורנו. אני רואה את הקדוש ברוך הוא מהגבעות, איזה גבעות? יהושע כשמל את ישראל, כך כתוב בפסוק, שנכנסו לארץ, אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, שוב מול את ישראל שנית. זה קוראים לזה בהפטרה, נכון? הפטרה של, נו איזה יום זה? שמחת תורה, נכון? שמחת תורה. נפטר משה רבנו, והיא אחרי מות משה עבד השם, אומר השם אל יהושע וכו', ואז עשה לך הרבות צורים, שוב מול את ישראל שני, כי לא היו נימולים במדבר. במדבר לא נימולו. למה? מהפחד שלה, שלא היו חולים. אז עכשיו באו נכנסו לארץ ישראל, יהושע בן נון עמד למעל אותם. ועשה גבעה, כתוב על גבעת הערלות. הגמרא אומרת לקח את כל העורלות של כל ישראל, 600,000, ועשה מהם גבעה אחת גדולה, והתפלל השם יתברך שישראל יוכלו להיכנס. מכאן למדנו המעלה של ברית מילה, כמה חשובה שאדם ילך לברית לראות ברית, וגם מצווה לראות את הסכין. הרי שמלבה היו המוהלים של פעם בקיים, היו מנפנפים בסכין לעיני כולם, שכולם יראו את הסכין, וזה מבטל גזרות רעות מעל ישראל. זה מגבעות אשורנו. אז גבעות זה גם כן קשור לברית מילה. גבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון. מה זה הן עם לבדד? אלא בא בלעם, בא בלק אצל בלעם ואומר לו, תקלל אותם. אומר לו, אי אפשר לקלל, השם אסר עליי לקלל. אמר לו, טוב, תקלל את שאר אומות העולם, תקלל את האום. וחס ושלום, ישראל גם חברים באום ביחד איתם. אמר לו, אי אפשר, הם לא מתערבים עם אומות אחרות. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. מה זה לבדד? ישראל הם שונים מאומות העולם. יש לנו הלכה במסכת בבא מציעה, פרק אלו מציעות. תמיד כל הילדים הצעירים, השם ישמור אותם, תחילת הלימוד שלהם, פרק אלו מציאות. שם כתוב שאם מצא מאות מפוזרים, אז זה שלו. אבל אם היו המאות, אפילו שהיו מפוזרים, אבל היה להם סימן או כגון שהיו קשורים באיזה צרור, באיזה בגד או באיזה בד, והם היה, ויש בבד הזה סימן, אז זה שייך לבעלים, צריך להחזיר. עכשיו זה נמצא בתוך ארנק, ויש שם דברים מזהים שאתה יכול לזהות. זה, יש רק לאדם מסוים, יש לו את זה, ולא לכל אחד. אז זה אותו הדבר ישראל. אומר, אפילו שישראל, כמו שאמר המן הרשע עליהם, הן עם מפורד ומפוזר בין העמים, בכל מדין, ישנו עם אחד, פוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. מה רצה לומר המן? שחס ושלום, ישראל הם מפוזרים, ברגע שהם מפוזרים, מאות מפוזרות, הרי אלו שלא. אתה יכול לעשות בהם כרצונך, ולמלך אין שווה להניחם. אבל הטיפש הזה, הוא לא יודע שלישראל יש סימנים. מה הסימנים? לכל אחד יש לו ציצית. לכן הציצית הוא כמה היא מגנה. אדם שם עליו תלית קטן כל היום, התלית קטן הזה שומר עליו מכל מיני חולאים, מגפות, מאויבים, מסונאים, ממחבלים וכו', מכל מיני צרות וגזרות. אפילו ממס הכנסה זה מציל. אחרי זה יש להם בבית שהם מזוזה. מזוזה בבית, ואז כמו שראינו שעבר לנגוף את מצרים, עבר וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, פסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מזוזה, כך גמרא דרשה, מזוזות אותיות זז מוות. השטן רואה את המזוזה בפתח, לא יכול להתקרב לבית של היהודי. זה בדד. וכן, זה הדרך, בגוף שלו יש לו גם כן סימן, יש לו מילה. לגוי אין ברית מילה. וגם אלה שמלים, הם לא עושים פריעה. ישראל עושים פריעה. וכן, זה הדרך. ישראל אוכלים רק אוכל כשר. לא בשר בחלב, לא נבלות ולא טרפות. אבל הגויים אוכלים הכל. אחרי זה, אומר, מה ההבדל בין ישראל? אומר, טוב, אמר לו בלק, אתה אומר ישראל לסימנים, אבל תבטל אותם ב-60, קח 60 מדינות, 60 ארצות, 60 עמים, תערב את ישראל איתם, ואז יחס השלום בטל ב-60, ותקלל אותם. אמר לו, גם זה לא מועיל, למה זה בטל ב-60? כיוון שישראל הם נחשבים אומה חשובה, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. למה? ישראל הם עובדים את הקדוש ברוך הוא. אין אומה שמאמינה באל אחד. הם כולם סיפורי סבתא, סיפורים, קשקשים. אבל להאמין בשם יתברך, רק ישראל. מי אומר שבא ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כל יום פעמיים? רק ישראל. שמה? ישראל כתוב. אז אם כן, ישראל, אז מה הרעיון? יש לנו הלכה בביטול ב-60, שאם הייתה חתיכה ראויה להתכבד, מתי אני אומר בטל ב-60? שהיה חתיכות עוף או חתיכות בשר שונות, כמו גושים של גולש וכדומה, התערבב, תרף עם כשר, יש לי פי 60, בטל ב-60. אבל אם הייתה מנה יפה והלכה והתערבה עם מנות אחרות, שזה מחתיכה ראויה להתכבד, שאם בא אורח אני שם לו את החתיכה הזו בצלחת, זה לא בטל, אפילו ב-1,000 לא בטל. לכן ישראל לא בטל. זה עוד דבר. אמר לו, אי אפשר לערב את ישראל עם אחרים. למה? ישראל נקראים דבר שבמניין. חיימנן, כל דבר שבמניין אפילו ב-1,000 לא בטל. מה פירוש דבר שבמניין? מרה אומרת מסרת חולין בדיני תערובות, שאם היה לי דבר שהיה 60 כנגדו, מבטל אותו, את האיסור. 60 של היתר מבטל את האחד של איסור. אבל אם האחד הזה היה דבר שמוכרים אותו במספרים, מה פירוש מניין? כמו תאמר עוף שלם, ואז היו מוכרים עופות באחדים, לפי מספר עופות. וכן ביצים, ביצה, מוכרים אותה לפי המספר שלה. יש כך וכך מספר ביצים, כך וכך עולה לך. וכן אז זה הדרך. דבר שבמניין, אפילו ב-1,000, לא בטל. ומה שייך לישראל? אלא ישראל ידוע שהוא נקרא דבר שבמניין. אם אני צריך 10 כעת להגיד קדיש או להתפלל, אני צריך 10. ואם יבוא אחד והוא מחלל שבת, נכון שמחלל שבת לכתחילה לא מצטרף למניין, אבל אם הוא אומר אני רוצה להתפלל, הלכה שמצרפים אותו. כך כתב הגאון זבחי צדק, כך הביא הרבניין ציון ועוד, כך הביא הגאון יביע עומר ועוד 10 של פוסקים, רב פעלים ועוד, כתבו שכיוון שכל הסיבה הרמב״ם כתב שהוא לא מצטרף למניין, כיוון שהוא כפר בקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מחלל שבת, הוא אומר אין לו חלק באלוהי ישראל. הוא לא מאמין שהשם יתברך ברא, חס ושלום ברא את השמיים ואת הארץ בששת ימים ביום השביעי שעות אי נפש, אלא הוא רוצה לעשות מה שבא לו לעשות, והוא מורד בשם יתברך. אבל אם הוא בא ושם כיפה ואומר אני רוצה להתפלל ותראה לי את הסידור איפה מתפללים, אז באותו רגע מעניין אותו להתפלל. אני לא מעניין אותי מה הוא יעשה אחר כך ומה הוא עשה לפני כן, כרגע הוא בסדר באשר הוא שם, ברגע הזה הוא בסדר, הוא עובד את השם, אני מצרף אותו למניין. זה לכן אמר לו, זה דבר שבמניין אפילו ב-1,000 לא בטל. אמר לו, טוב, התחיל מכל מיני כיוונים. אמר, אין דבר כזה, כתוב על ישראל שהם דומים בתרומה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. תרומה, ידוע שאם נגע באדם תמה, תימא אותה, והוא חייב מיטה בידי שמיים. אפילו הכהן עצמו יש עליו אבון. אם כתוכן היו צריכים להביא אשם, קורבן אשם, על מה שהילל קודשי מזבח. אז אם כן, ישראל עצמם נקראים קודש, שנאמר, ככה נביא ירמיה אומר, קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני. כלומר, ישראל הם חלק של הקדוש ברוך הוא, כחלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. אז אי אפשר חלילה לעשות לישראל שום דבר, או לערב אותם עם שאר אומות העולם. אחר אמר, אין עם לבדד ישכון. עוד אמר לבדד, בדד, אם תראה את הגימטריה של בדד, יוצא 10, ב' ד' ד' 10. אמר לו, ישראל נבדלים מאומות העולם. ומה פירוש אין עם לבדד ישכון? אם ישראל שומרים את עצמם לא להתחבר עם אומות העולם, ולא להעתיק מהם כל מיני הנהגות וכל מיני עניינים, כמו שהם אומרים היום, אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא מדינת הלכה, אנחנו לא זה, אנחנו לא ככה, לא רוצים להכיר בתורה, רוצים היום לבחור רבניות, למנות אישה דיינה, אוי ואבוי לנו, איזה אישה, איזה זה, מי הם ישימו? שם הצילנו, שם ישמור ויציל. אז הוא אומר, אם אנחנו שומרים את עצמנו להיבדל מאומות העולם, ממילא אין עם לבדד ישכון, אז ובגויים לא יתחשב. הגויים לא יוכלו עלינו, ולא יחשבו אפילו להזיק לנו. מתי הגויים מתחילים להזיק? מתי שמתחילים להתחבר עם אומות העולם. היה מעשה, לא, אני לא מספר את זה בשם עצמי, מספר מעשה שהיה עם מורנו הגאון רבי יהודה צדקה. אתם זוכרים, היה פעם שר החינוך, החינוך הזה, שר החינוך היה לא נבון, והוא, קיצור הדברים, הוא הראשון שהתחיל לפני 25 שנה להנהיג כל מיני מפגשים, היה קורא לזה מפגשים, בין המוסלמים לבין היהודים. הוא אמר, הוא רוצה לעשות שלום, אז צריכים לעשות כאילו שיתוף פעולה. אז היה עושה מפגשים, בעיקר בירושלים ובעוד מקומות, היה עושה מפגשים. ואז יצאו כל החכמים נגדו. והגאון רבי יהודה צדקה עמד בפרץ וצעק והקים ולקח איתו את כל חכמי ישראל בארץ, כולם חתמו נגד המפגשים. מה הייתה התוצאה של המפגשים? לא עלינו, מיד היה מלחמת יום הכיפורים, שנת השלד. ואז עמד הגאון רבי יהודה צדקה וצעק ואמר, ראיתם מה שקרה לנו? הכל היה בגלל שהתחילו להתערב עם אומות העולם. שכך היה בזמן מלחמת העולם השנייה. בזמן מלחמת העולם השנייה זה התחיל מגרמניה. למה זה פרץ מגרמניה? אז כך אמרו חכמי ישראל, אני לא יודע, לא הייתי אז בעולם עוד. היה ימח שמו וזכרו, הנאצי הארור, כינס בית הנבחרים בנירנברג. זו הייתה עיר בגרמניה, עיר בינלאומית. התאספו שם, ושם עשו חוקים נגד יהודים. כל מיני הגבלות על יהודים. יש מקומות שיהודים אסור להם להיכנס, כמו תיאטרון וכל מיני גנים לאומיים וכל מיני מקומות ציבור מיוחדים, שם אסור להכניס. הכניסה, ככה הם היו אומרים, אסורה ליהודים ולכלבים. ואז אותם חכמי הדור שהיו אז נשמתם בגן עדן אמרו, למה זה קרה? ברגע שהתחילו היהודים ללכת לתיאטראות, היו היהודים הראשונים ללכת לכל מיני מקומות של הצגות והתראות וכל מיני מופעי בידור למיניהם, והיו הולכים לשם. זה היה עוד בזמן רבי עקיבא איגר, לפני קרוב ל-200 שנה. בעקיבא איגר כשהגיע לפוזנה, ואז התחילו ללכת לשם לתיאטראות, אבל הוא היה גאון גדול, התפרסם בכל העולם כולו. והעיר פוזנה קיבלו את פניו בכבוד גדול, וכל תושבי העיר יצאו לקראתו לקבל את פניו. קיבלו את פניו, בסדר, נכנס לעיר, ישב שם. ביום שבת צריך לדרוש. אמר, בליל שבת הוא יבוא לבית הכנסת וידרוש שם ברבים. היה צריך לדרוש, הכין דרשה. ואמר להם דרשה, כולה מתוקה, מתובלת, כל מיני מדרשי חז"ל, פירושים. אבל לקראת סוף הדרשה אמר להם, רבותיי, יושבים פה כל ראשי הקהילה. היו ביניהם נכבדים וחשובים, אבל היו מקלים ראש בדת, מקלים ראש בענייני התורה, חס ושלום. גם שבת, מה היו עושים בשבת? היו הולכים, פללים בית הכנסת, מביאים איזה חזן ככה גדול שיעשה להם כל שבת מנגינות אחרות, כמו איזה חלילה הופעה של איזה הופעת זמר וכדומה. אחרי זה הולכים הביתה, עושים קידוש ותואמים איזה משהו, אוכלים איזה ופלים, איזה אני יודע מה שמקשקשים שם, ומיד רצים לתיאטרון. היו היהודים ראשונים ללכת, היו בהם הגויים, אין להם מקום כבר, ישראל, היהודים קנו את כל הכרטיסים. אז התחילו להתעצבן, אז התחילו לסנות היהודים. אז הוא אמר להם, אני ראיתי הכל, אתם אנשים אינטליגנטיים, רמי מעלה, רמי דרג, אנשים חשובים, מהסוסייטי שיש, אפילו מבין אומות העולם. אבל אני תמה עליכם, שהם גנבים. גנבים? איך הרב מדבר כך? הרב היום בא. איפה ראה שאנחנו גנבים? אנחנו אנשים מאוד פדנטים, נזהרים. בממון חברנו, סליחה, בבקשה, תודה, אומרים כל דבר. אמר להם, כן. הרי הגמרא אומרת במסכת שבת, שבשעה שאדם יוצא מבית הכנסת והולך לביתו בליל שבת, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם, בבואו מבית הכנסת לביתו, בשעה שראו שולחן ערוך ומיטה מוצעת ונר דולק ויש שם ועושה קידוש, מיד שניהם מניחים ידיהם על ראשו, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת, כן. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. עכשיו הרי אתם אומרים בואכם לשלום, יש נוהגים לומר בצאתכם, אנחנו לא אומרים בצאתכם, אבל בצאתכם, מתי זה בצאתכם? מוצאי שבת. המלאכים נשארים איתנו עד מוצאי שבת. מוצאי שבת בהבדלה הם הולכים להם. אז יש כאלה אומרים בצאתכם, זאת אומרת כשתצאו בהבדלה גם אנחנו מראש אומרים לכם שלום מעכשיו. אז אמר להם, אתם גנבים, אתם קונים כרטיס אחד, ואתם נכנסים איתכם עוד שני מלאכים כל אחד. אז היה צריך שלושה כרטיסים לקנות. אז הם גנבים. מיד נהיו ללעג וכלס, ומאותה שבת כבר הרבה לא הלכו. לא כולם, אבל רובם לא הלכו, כי עשה אותם שונים מאחרים. אז זה לכן אמר שישראל שונים מאיתנו, אנחנו שונים מאומות העולם, אז הקדוש ברוך הוא באמת שומר אותנו. אין עם לבדד ישכון, אנחנו מתבודדים מהם, נבדלים מהם, ממילא ובגויים לא יתחשב. ממילא הגויים לא יוכלו עלינו ולא יוכלו להזיק לנו. כך אומר בלעם, מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל? מי מנע עפר יעקב? מה זה מי מנע? אומר הגמרא, אומרת, מי מנע מצוות שישראל עושים בעפר? כמה מצוות עושים בעפר? איפה? אומר, יושבים ללמוד תורה אצל הרב, יושבים, אז היו יושבים על הארץ, כמו שהגמרא אומרת, היו יושבים בבבל אצל רב שהיה ראש החכמים בבבל, היו 120 אלף איש, והוא היה דורש לו איך היו שומעים אותו, קולו היה כפעמון, והיום בשדה פתוח. אז היו שם על הארץ, שם עפר, בבל כולם מלאה עפר, בקעה שבדעה רמל, כולה אפר גמור. קיצור הדברים, אז הוא אומר ממנה אפר יעקב. כמרה אומרת שם, כשהיו קמים, היו מנערים את הבגדים שלהם מאפר, והיה עולה ענן של אבק, היו רואים אותו מארץ ישראל. ואז היו יודעים שהנה, בואי נה, תשים שם את המסכה על הפה, או שתלך החוצה. מספיק כבר. או ישן, או תפסיק, זה סכנה פה. הזהירו אותך כבר עשרות פעמים. אז אומר, אם ככה, אז היו מנערים את הבגדים, היה עולה ענן, היו יודעים, עכשיו בבבל סיימו את השיעור אצל רם, 8 שעות, 12 שעות, היה דורש, היו יושבים באפר. אומר אלכות שמעוני, מי מנה אפר יעקב? הוא מספר את רובע ישראל. מה זה מספר את רובע ישראל? אומר, מובא באלכות שמעוני, שהיה פעם מעשה, שהיה מלך והיה לו שם, היה שם איזה חכם אחד גדול מחכמי ישראל, ולחכם הזה היה לו בת ריבה אחת נאה, זאת אומרת נערה יפה, נאה ומוצלחת, ויצא שמה בכל המדינה, וכולם היו רוצים לעשות אותה לאישה. בא המלך, שלח לו לרב, אמר לו, תביא את הבת שלך איתך, אני רוצה אותה לבן שלי, יש לו בן יחיד, אני אקח אותה לבני. טוב, מה יעשה? נגזר עליו גזירת מלך. היה הולך איתה בדרך, והיא אומרת לאביה, אביה אומר לה, והיה בוכה, אביה הולך ובוכה. אומרת, אבא, אל תבכה, אני לא אמסר בידו, אל תדאג. כשהגיעו לשם, עלתה לראש הגג, נפלה ומתה. נפלה ומתה, מיד יצאה בת קול ואמרה, מי מנה אפר יעקב ומספר את רובע ישראל? כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו לצון תמחה. מעניין, אותו מעשה היה לפני קרוב ל-300 וכמה שנים. היה רבי שלם שבזי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אבא שלם, היה חי 99 שנה. הצדיק הזה היה ענק גדול בתורה וחכם גדול בתורת הקבלה. היה איש קדוש וחסיד, לא היה כמוהו במדינה. חיבר למעלה מ3,000 שירים. תראו לכם מי היה. ולא מתביישים, בתל אביב הייתי יום אחד, ושמע סמטת שלום שבזי. סמטה. ולהוא המשורר השיקור שלהם, שהוא שמע רחוב ארוך, הקש ונפטל, בר מינן. אז זה רבי שלום שבזי, 300 שירים, וכולם על פי הקבלה. כולם, אשאל אלוהיך, אנה שבויים, ועוד כל מיני שירים אחרים כאלה וכדומיהם, עליו השלום. אז חיבר, אשאל אלוהיך, אנה שבויים, ומשאל אלוהיך, יסוף זרויים, יסוף זרויים, יסוף זרויים. יפה לכם. את יקראו בשמוי וענויים, את יקראו בשמוי וענויים, הם כן רסויים, כם רסויים, כם נעלה לארצנו בשיר ובזמרה, 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 נעלה לארצנו בשיר ובזמרה, 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 ובנו בהדרה, ובנו בהדרה, ובנו בהדרה. לכם, מתפלל עלינו ועליכם ועל כל ישראל שנגאל גאולה שלמה. אז הוא היה לו בת צדקת, קראו לה שמה, עד היום התימנים מזכירים אותה בתחיל אורחימו, ומה היה איתה המעשה? גם כן היה שם המלך, הבן שלו של המלך רצה אותה לאישה, ואמר לו רבי שלם שאי אפשר, כי אנחנו יהודים ואנחנו שומרים על היהדות שלנו. קיצור הדברים, גזר עליו שאם לא יגזור עליו מיתה בגירוש על כל היהודים שבסנע. מה יעשה? הלך איתה הרב שלום יחד עם ביתו שם בדרך, והם היו בדרך, היא הייתה שרה איתו, היא חיברה אז שיר אחד, איזה שיר, איך קראו לשיר? תזכיר לי? נו? שרה איתו איזה שיר בכל הדרך, והייתה איזה שיר תפילה לשם יתברך. הוא חיבר הרי 3,000 שירים, אז היא שרה את זה איתו. איך? אם ננעלו, סלם תומה. אם ננעלו דלתן נדיבים, דלתן מרום לא ננעלו. אם ננעלו דלתן נדיבים. נו! לילה 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 לילה. איפה התימנים? אנחנו כולנו תימנים. כן, אז היא הצדקת הזאת ליוותה את אביה, עד אביה ליווה אותה עד ארמון המלך, והמלך ישב מהחלון, היה צוחק ושמח וצוהל, וזרקו עליהם סוכריות וכל מיני ממתקים ושמחו שמחה גדולה. והיא אמרה להם בסדר, רוצה להתקשט, עלתה לראש הגג וקפצה ומתה, והיא קבורה עד היום בתעיז. איפה שם המקום הזה? זה אמר לי אחד שהיה שם, קילומטר 1400 מטר מעל פני הים, זה הר גבוה בתעיז. שם יש מערה, בראש המערה קבור רבי שלם שבזי וביתו שם על ידו, ושם הם קבורים. והיו הולכים לשם בחגים, במועדים, ונודרים נדרים, מדליקים להם נרות שם, ומתפללים, והיו נפקדים בכל מיני, בבנים, אם היו צריכים זיווגים, אם היו צריכים פרנסה, בריאות, כל דבר שבעולם, היו הולכים לשם, להתפלל שם, ואז היו נפקדים. אומר זה אותו דבר. אז מי מנע עפר יעקב? מספר את רוב ישראל. מה המשיך ואמר הרשע הזה? תמות נפשו, נפשי כתוב, נפשו מות ישרים, אותי אחריתו כמו. מה פירוש תמות נפשו? מה הוא רצה? שתמות נפשו מות ישרים. אומר רבנו חיים אבן עטר, שהשבוע הפטירה שלו, באיזה יום? יום שלישי. תו תמוז, תו 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 תו, אויבי ישראל ימותו. אז הוא נפטר ביום הפטירה שלו, שבוע הבא עלינו לטובה. אומר רבי חיים אבן עטר, וכדבר הזה היה לי, שבא אליי פעם אחת ורצה, אמר שהוא רוצה לחזור בתשובה, אבל תמיד חוזר בתשובה וחוזר מיד לסורו ועושה מעשים רעים. אז ביקש, אמר בבקשה מהרב, כך הוא בא לרבי חיים, אמר לו שהוא יעשה תשובה ומיד ימות, או רגע אחרון. אמר לו זה בלעם, כך רצה, תמות נפשו מות ישרים, שהוא יעשה כל החיים שלו מה שרוצה, איזה מעשים מכוערים, בסוף ימיו ביום האחרון יחזור בתשובה. לא שווה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחזור בתשובה בעודך, בכוחותיך, ולא בצורה כזאת. אבל בקיצור הוא אומר, ולמה רצה למות מות ישרים? רצה, אומר המדרש, לראות את השכינה, כי כתוב בפסוק, כי לא יראני האדם בחי, בחייו לא רואה, אבל במיטתו רואה. אמר בלעם, הוא רוצה למות מות ישרים, לראות את השכינה, כי הוא לא זוכה לראות אותה, הוא תמה מתומה, מה איתו? בסוף מה היה לו? הרגו אותו. מי הרג אותו? פנחס, ומי עזר לפנחס אבל? מה היה? היה סיפור מעניין. הזוהר מביא מעשה נורא והיום. ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב, כך כתב הפסוק. מה היה? הלכו לעשות מלחמת מדיין, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זה פרשת מטות. והנה הולך שם, הגיעו, והנה בלעם הגיע. מה עושה בלעם שם? אלא בלעם בא לקחת כסף, את השכר שלו עבור שהוא קילל, עבור מה שהוא עשה. הוא עבד קשה 7 ימים ושבעה לילות, ועוד כמה קורבנות הקריב, 42 קורבנות. אז הוא בא לקחת את הכסף, בא לקחת את הכסף, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, עכשיו תקבל את שכרו גם ממני, שכרו כפול מן השמיים. קח אותו, מיד ראה אותו פנחס, אמר זה צריך להרוג אותו. עכשיו הוא ביקש למות בחרב של ישראל, כדי שיהיה לו חלק כאילו לעולם הבא. אבל אמר פנחס, אני לא ארוג אותו בחרב של ישראל. אבל מה הוא עשה? הוא קרא שם, מחשמו וזכרו בלעם, ועלה באוויר, טס באוויר. ראה את זה פנחס, פנחס גם הוא קרא שם המפורש, ועלה באוויר והתחיל ללחם בו באוויר. והנה הוא רואה שבאו יחד עם בלעם כל השדים וכל המזיקים והסטרא אחרא והשר סמך מם הרשע עם כל השרים שלו, באו כולם אצל בלעם לעזור לו. ביקשתי ממך נכסות מצחה, אתה לא רוצה, תצא החוצה, אל תתנהג בחוצפה בבקשה, זה פעם אחרונה. אומר לעץ, אבי אתה. קיצור הדברים, אז טס איתו באוויר. היה פנחס בסכנה, כך אומר הזוהר. היה שם צליה בן נשיא שבט דן. צליה קראו לו. מה עשה צליה? גם הוא טס, הזכיר שם, וטס ועזר לפנחס. והוא הרג את בלעם ביותו באוויר, הוריד אותו למטה והרג אותו בחרב שלו, הוציא את החרב של בלעם ממנו והרג אותו בחרבו. ועל זה אמר הפסוק, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. אז זה היה סופו של בלעם הרשע. שואל הזוהר, מה נהיה ממנו אחר כך? יש לו קבר? אולי זה, אם היה זה היו הולכים לקבר שלו, היו בונים לו אנדרטה, אני יודע מה. אומר רבי שמעון בר יוחאי שמהעצמות שלו נרכבו כולם ונעשה מהם תולעים ונחשים ארסיים, והם שם נמצאים מעבר להרי חושך בצפון הרחוק, איפה הרי קורדיסטן והרי טורקיסטן. אתה מכיר טורקיסטן? יש מדינה כזאת אגב. ויש שם, זה בצפון, איפה שהקורדים, יש שם, יש קורדים פרסים, יש קורדים עיראקים, יש קורדים סורים, ויש קורדים טורקים, זה ידוע. הקורדיסטן זה יבשת דווקא, חלק אדמה ענק, ענק, אבל היא מחולקת לארבע מדינות. אז הם נמצאים שם, וזה הרי הררת, איפה שהטבע נחה, כמו שכתוב באונקלוס, ותלח הטבע על הרי ערערת, על הרי קרדו. קרדו בארמית פירושו חושך, אל הרי החושך. אז שם בהרי החושך נמצא שם בלעם הרשע, קבור שם, ומהגוף שלו נעשו נחשים, ומהם עושים המחשפים את כל הכישופים שבעולם. אז הזוהר מתאר ששלמה המלך, זה היה ידוע, היה לו נשר, והיה טס לזוהר פרשת מטות. פתח שם הוא מתאר את כל המעשה הזה. ואז היה טס עם הנשר ודואה כל יום, והולך לראות כל מיני חוכמות, כדי ללמוד כל מיני חוכמות. גם היה שלמה רוצה לדעת מה הם עושים בכשפים, ואיזה כוחות יש להם כדי לבטל אותם ולעקור אותם מהעולם. אז היה טס לשם, והיה רואה מה נעשה עם הגבייה של בנעם הרשע ועם כל העצמות שלו. כל העצמות הפכו לנחשים. ואז היה עושה ואחרי זה ביטל את הסתרה האחרה שלו, בטל מן העולם, הלך לאבדון. זה אמר תמות נפשו, שילך לאלף עזאזל, ייקח איתו גם את כל אלה מרמלה ומעזה וכדומה. אחר כך אומר, כתוב ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאלך אדוני אלוהיך. למה צריך להפוך? למה? מה זה בנעם? מי זה בנעם? אמנם הגמרא אומרת ש ולא קם נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם נביא כמו משה. שואלת הגמרא, אומנו, מי זה יכול להיות דומה למשה? אומרת הגמרא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בנעם הוא היה בנבואה ענק, עצום, הכי גבוה, באותה מדרגה שהיה משה רבנו. אז אם כן, אבל אחרי הכל, למה אנחנו צריכים להפוך את למה צריך הקדוש ברוך הוא להפוך אלא הכללה שבנעם עשתה? לכן מראש הקדוש ברוך הוא לקח את הכללה שבנעם והפך אותה לברכה. ולכן כתוב יהפוך ועוד אמר אחרי זה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו תרועת מלך בו. מתי אומרים את הפסוק הזה? מתי? בתשליך? ראש שנה בתשליך? או במנחה? תגיד, במוסף, בתקיעות, שם יש עשר שופרות. אז לא העמל בישראל. אז זה, מה העניין לא הביט אבן ביעקב? אלא, מדרש אומר שכשיהודי עושה מצווה, הוא עושה אותה בשלמות, מצוות שלמות. עושה אותה בשלמות כמו שצריך. אז עושה אותה בשלמות, שעושה אותה בשמחה. נברא ממנה מלאך, כמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאם עושה מצווה, נברא ממנה מלאך, ושהוא הולך לבית עולמו, מקדמתו והולכת לפניו לגן עדן. זאת אומרת, הצדיק, בשעה שנפטר, הולכים לפניו שנאמר, והלך לפניך צדקך. רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, זכותו תגן עלינו, חיבר למעלה מ-100 ספרים. הוא ביקש מבניו שבלוויה ייקחו איתם את הספרים שלו וילכו לפני המיטה, כדי שהספרים שהוא כתב אותם לשם שמיים ותרח הרבה ויגע בתורה יגנו עליו. וכן היה, היו הלכו איתו, ואחרי המיטה שלו הלכו, זה היה מנהג אז אצל הספרדים, היום אבונות בטל המנהג, היו לוקחים ילדים, תלמודי תורה, עם נרות. אני זוכר, הייתי ילד בתלמוד תורה פה למטה, היה פעם איזה לוויה של איזה זקן, תמיד חכם, הלכנו עם נרות, באמצע היום, עם נרות, והיה אחד מחבל השני, מדליק מהשני, לא משנה, אבל ילדים, תינוקות של בית רבן. אז הלכו אחריו 5,000 ילדים עם 5,000 נרות בידיהם, אחרי רבנו חיים פלאצ'י. והגיעו לשם, הוא נפטר, היה י"ז לחודש שבט. אבל רק בי"ט קברו אותו, בגלל שהיו צריכים לבוא כל המלכים והשרים והדיפלומטים מכל המדינות מסביב. אז חיכו להם. חיכו להם משום כבודו, המתינו איתו, ובאו לדוויה. בשעה שהגיעו לקבר, כל הדרך היו הילדים הולכים עם הנרות, נרות דולקות. בשעה שהגיעו לקבר, פתאום פרצה רוח שערה, חיפתה את כל הנרות. ואז ירד מטר, אז ניתח ארצה, כולם נרטבו, ואז הבינו שהתפילה שלהם והזעקה עלתה למרום ועשתה רושם. אז אמרו, זה קבע נר ישראל, שנפטר רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. ככה היה. זה אומר, לא הביט אבן ביעקב. המלאך שנברא מהמצוות שאדם עושה, הוא עולה למעלה והולך מקדמת, הוא בריא. למה הוא בריא? הוא עם לב בריא ומוח וידיים ורגליים וגבוה, ויש לו תואר והדר. למה? כשאדם עושה מצווה, עושה אותה בשמחה. אדם הולך ללמוד תורה, הוא הולך לא כמי שכבר עושד, נלחם, דופק בדלת, תנו לי להיכנס. ואז הוא נכנס, יושב לומד, והולך להתפלל, הולך בשמחה. איך כתוב בשולחן ערוך? התגבר כארי, אין עם כלבי יקום, וכארי התנסה, ותנסה מלכותו. אז זה אדם קם בבוקר, רץ קצבי וגיבור כארי, וקל כנשר לעשות רצון אביך שבשמיים. אז עושה את זה בשמחה. המלאך שנברא, נברא בריא, שלם, עם כל האיברים. אבל כשהוא עושה עבירה, עושה אותה בסתר, מתחבא שלא יראו אותו. וכן עושה הדרך, וכן עושה את זה בלילה, והיה במחשך מעשיהם. אז המלאך שנברא הוא מלאך חלש, אין לו כוח. אז מה כתוב עליו? מלפפתו, עשה עבירה אחת, מלפפתו והולכת עמו לעולם הבא. מה זה מלפפתו? היא תופסת אותו כי היא הולכת ליפול, נכה. אין לה רגליים, אין לה ידיים, אין לה עיניים, אין לה... כל אחד חסר איזה עבר. אז הם עוברים ככה ועוברים והולכים. אז זה אומר, אבל אצל ישראל לא ככה. אין, אומר, אין עם כלבדד ישכון בגויים בהתחשב. לא הביט אבן ביעקב. המצוות שהם עושים, המלאכים שנבראו מהמצוות, אין בהם אבן. ולא ראה עמל בישראל. אומר, למה השם אלוהב עמו, תשועת מלך בו, עושים מצוות שלמות, מושלמות. אז לא, לא חסרות חסר שלום. ורב חיים מצאנז עליו השלום, שמעתם עליו? כתב דברי חיים, היה גאון גדול. לפני, אפילו רבנו יוסף חיים היה בדורו, מביא ממנו כמה פסקים. הספר שלו היה, יצא בחייו, שוב דברי חיים. אז הוא, רב חיים מצאנז, היה איתו מעשה ידוע. הוא אומר, לא הביט אבן ביעקב, אם אתה דן את חברך לכף זכות, לא הביט אבן ביעקב, אני לא מוצא ולא מחפש חסרונות אצל אחרים, אלא אני מחפש רק דברים טובים ומוצלחים, לא הביט אבן ביעקב. ממילא הוא אומר, השם אלוהב עמו, זה אחד שמה שיעשה יצליח. השם אלוהב עמו, תשועת מלך בו, זה המעלה שלו גדולה מאוד. זה אמר, אין עם כלבי יקום. מי זה? זה בבוקר. בבוקר שהוא מתעורר, אז הוא קם מהר וקם מהמיטה ורץ ליטול ידיים, ואחר כך מתפנה, יפנה ויטול, ועושה את כל מה שצריך לעשות, מברך ברכות השחר, בשלמות, בקדושה, בטהרה, בשמחה, ורץ לבית הכנסת. להיות בעשרה הראשונים, מניח ציצית ותפילין, ונכנס לבית הכנסת מעוטר בהם, משתחווה ואומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אחר כך, מה קורה בערב? אומר בערב שהוא חוזר הביתה, אחרי השיעורים, ואחרי העבודה, ואחרי כל מה שעשה, וכמה מצוות, וכמה צדקות, ומעשים טובים. לא ישכב עד יאכל טרף. מה זה יאכל טרף? אוכל, אוכל, לא על ארוחה הוא מדבר. הוא מדבר, לא ישכב עד יאכל טרף. היהודי אומר, הזוהר הקדוש, זה דברי הזוהר. זוהר פרשת בלק, דף רש יוד א'. אומר הזוהר, כל יהודי ויהודי, לפני השינה, אומר את הפסוק, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אפילו בפסוק הזה, בודד, שאומר אותו ילד, שהוא לא ידע עדיין להגיד את כל קריאת שמה, אבל פסוק ראשון הוא אומר, אומר בפה שהוא אומר אחד, הורג כמה מלאכי חבלה? כמה? 1125. אלף ככה, כך כותב הזוהר. אומר לא פחות, לא שאלף, זה המספר הסופי, זה מתחיל מ-1125, ולפעמים אפילו מיליונים. ואז זה אמר לא ישכב עד יאכל טרף. על ידי שאומר, הרי נבראים מהאדם, נבראים מזיקים, ולא מהאדם, אז יש יהודים אחרים, חלילה, חס ושלום על עם ישראל לדבר, אבל נבראים מזיקים מכל מיני מעשים שאדם עושה, או מכל מיני דיבורים שהוא מדבר. ואז כשהוא בא ואומר את קריאת שמע, הורג 1,000 לפחות, 1,125 מזיקים מלאכי חבלה. זה המעלה שלו. עוד אומר, לא ישכב עד יאכל טרף. היה מעשה רבי צדקה חוצן, שמעתם עליו? היה תמיד חכם גדול, הוא נפטר שנת תפשין כף א', כמה שנים עבר מאז? עוד מעט 60, פחות אחד, 59 שנים. ראש חודש אדר היה, יום שישי, ראש חודש אדר, אני זוכר את זה כהיום הזה, היה הסנדק שלי. הוא הרב צדקה חוצן, היה מקפיד כל יום מתפלל בנצח המה. והיה לו עוד מנהג נפלא מאוד, היה לו בקבוק יין כל הזמן בכיס. מה עושה הבקבוק? לא בקבוק גדול, ככה בקבוק מאלה, היה של קופת חולים, אבל מרובע כזה. שם אותו בכיס, נכנס בכיס, והולך איתו כל הזמן. הוא היה לו כלי מילה בכיס אחד, ובקבוק יין בכיס שני. היה הולך למול את ילדי ישראל. הוא היה בעצמו מעל, בקי בכל העניינים, והילד היה זה בריא כמו שצריך, והוא בעצמו לוקח הכוס היין ומברך עליו. היה יין שלו. אותו הדבר היה הולך לחופות. היו חופה של יהודי, הולך לעשות חופה ומברך את החתן. פעם הייתי באיזו חתונה, הוא ברך את החתן. אחרי החופה, שם שתי ידם עליו ואמר, תגידו כולם אמן, ואמר יברכך, פסוקים שבקרת כהנים, אמר ויהיה לו 12 בנים ובת כמו יעקב אבינו. כי הבנים לא אוהבים בנות, אז יהיה בת אחת ו-12 בנים. קיצור, אז הוא פעם אחת הוזמן לתל אביב. עכשיו אז ניסוע לתל אביב, זה חתיכת סיפור, זה לא היה כמו היום. אז זה היה, מה שמספרים, זה היה לפני 70 שנה. לא הייתי עוד אז, לפני יותר מ-70 גם. אז הוא נסע לתל אביב, צריך לקנות כרטיסים יום קודם. והנסיעה ארוכה, שעתיים וחצי, עד שמגיעים לתל אביב. אבל בדרך הוא מסתובב, דרך הרטוב נוסע. איך קוראים לזה הרטוב היום? שם היו חונים, עושים חניה באמצע. אז היו עוצרים שם, ומשם נוסעים דרך כביש חולדה. ואז נוסע לתל אביב. נוסע לתל אביב, הגיעים לשם, הגיע לתל אביב בערב, עשה חתונה, ואחר כך הלך לישון. אמרו לו, הנה הרב, נמצא לך מקום לישון. אמר, בסדר, הוא לקח איתו אוכל, לא אוכל אצל אף אחד, רק מה שיש לו בבית, לקח איתו. טוב, בא, אמר, איפה מתפללים מחר בבוקר? אמרו לו, בשעה 6. אמר, לא, אני רוצה בנצח המה. איפה יש תפילה בנצח המה? אמרו לו, מרחוק, זה הרבה דרך, אולי 3/4 שעה, שעה. אמר, אני הולך. אז הוא צריך כעת בלילה ללכת לראות איפה בית הכנסת הזה, כדי שמחר בבוקר מיד יגיע לשם. אז הוא הקדים, הלך לפנות ערב, אחרי תפילת מנחה וערבית, החל ללכת, הלך עד שמצא את בית הכנסת, ושאל אותם, אתם מתפללים בנצח המה? אמרו לו, כן. בטוח, אמר להם, שעה פלונית, אלמונית, כן. טוב, חזר לביתו, לדירה שהתאכסן, ונכנס לישון. נכנס לישון, אחרי שנכנס לישון, קם בבוקר, נטל ידיו והתלבש, ועדיין לא הגיע הזמן ציצית ותפילין, לקח אותם איתו. הולך רחוב אחד, שניים, פתאום רואה אנשים הולכים עם ציטוט התפילין. אבל להם, איפה אתם הולכים? להתפלל, איפה? שתי רחובות משם היה בית הכנסת. אז היה בית הכנסת של נצח המה, סמוך אליו, האלה לא ידעו, המערכים שלו לא ידעו. זאת אומרת, איך אתה רואה, איך מהשמיים עשו לי קפיצת הדרך. אני בלילה הלכתי שעה עד שהלכתי הלוך ועוד שעה חזור. עכשיו ביום רחמו עליי בשמיים, תוך שתי דקות מצאתי את בית כנסת אחרת. אז זה אומר, אשרי היהודי, שהוא כבר שהולך לישון, הוא חושב על מחר בבוקר, איפה אני הולך להתפלל? יהי רצון שיבנה בית המקדש, ואנחנו נתפלל שם עם כל הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם.